ומבורך יהיה השיעור עילוי לנשמתו של אבי דימוי אברהם בן רוחמה רחמה שנפל על מילוי תפקידו. אנחנו ככה ערב חג השבועות ממש, ובשיעורים האחרונים נכנסנו קצת למסכת אבות, לתוך הלימוד של שבתות קיץ, ובעיקר השבתות האלה שבין פסח לעצרת. וגם הפעם אני רוצה לעסוק קצת במסכת אבות, וגם בחג השבועות. במסכת אבות אנחנו בין שני פרקים. אנחנו עסקנו השבת בפרק ו', שהוא הפרק של קניין תורה, פרק הברייתות שנלמדות תמיד בשבת לפני חג השבועות. בעצם למענו בכלל נלמדה כל המסכת, כדי שבשבת הזאת נלמד את הברייתות האלה. ומשם אני רוצה לגעת בנקודה אחת מהמשנה, ואנחנו גם לקראת השבת הקרובה מתחילים שוב את המסלול בפרק א', וגם שם אני מבקש לגעת במשנה אחת. ובעצם אני רוצה להיכנס בעיקר לענייני חג השבועות והיום שלנו, שבתווך בין שני הפרקים האלה. שתי המשניות שאני רוצה לגעת בהן, אני אזכיר אותן בפתיחת הדברים. המשנה בפרק ו', עסקנו בה קצת אתמול בשבת אחר הצהריים, היא ברייתא, משנה ידועה של רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי אומר, ואני מבקש מהמשנה הזאת לגעת בנקודה אחת, אבל מיד בהמשך, אני אזכיר רגע את המשנה. רבי יהושע בן לוי אומר, אולי נקרא אפילו את הלשון עצמה, כדי ש... רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יהושע בן לוי, בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שכל מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף, שנאמר נזם זהב באף חזיר, אישה יפה ושרת טעם. ואומר, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות, אלא חירות. שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחלי אל, ומנחלי אל במות. זאת משנה ארוכה מאוד שממנה אני רוצה לגעת בעצם במשפט אחד. שכשאומרים אותו בקריאה ראשונה, מאוד קל להזדהות איתו. נגענו במסכת אבות בסיבוב שלנו השנה כל פעם באותה סוגיה. מאז שדיברנו על כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. במסכת אבות יש פאטה מורגנה. היא נורא ידידותית. אבל עד שאתה קורא את המשפט פעם שנייה. כשאתה קורא אותו פעם שנייה, זה נראה משימה בלתי אפשרית. מה יותר ידידותי, כמו שאמרנו, מ"והווי דן את כל האדם לכף זכות"? זה באמת הדבר הכי נחמד שיש, בעיקר כשזה מדבר עליי. אתה באמת מסוגל להגיע לשם? שעה פעם בחיים ככה, והידי דן את כל האדם לכף זכות. שעה. גלגול שלם שעה תצליח. כמה קל כל השס לקיים יחסית למשפט אחד במסכת אבות. הבו מתונים. כך תעברו על כל המסכת. הנה לנו משפט שגם לו יש שני רבדים. הוא נורא פרנדלי, ואני בטוח שעל הבריסטולים, כמו שקראו פעם בכיתה א', זה היה בכל כיתה. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מצוין. עכשיו אני קורא עוד פעם את המשפט, לא מוסיף בו כלום. לא כתוב פה שמי שעוסק בתלמוד תורה הוא בן חורין. כתוב פה שאין לך בן חורין. אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. מזדהים עם זה? אין בן חורין, לא מאמין בכלל למושג החירות בעולם, אלא אם עוסק בתלמוד תורה. כלומר, השאלה עכשיו היא לא רק איך התורה לא מפריעה לחירות, זה הרבה יותר. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. אם זה אפשר... מה כתוב פה? מה הפשט? והמקור של זה הוא מרתק. המקור של זה הוא שכתוב בפסוק, והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. ומזה כותבים, אל תקרא חרות, או, נכון, אלא חירות. הלימוד יפה. כי המשפט, המכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, כתוב חרות בתף. כשהכוונה היא בעצם לחריטה בתת. ויצר אותו בחרת. וזה באמת חריג, תמיד חרות זה בתת. יותר מזה קשה. אם מדובר על מכתב, אז מכתב כתוב, מכתב לא חרות. והמכתב, מכתב אלוקים הוא. צריך להיות היה להיות כתוב. אז יפה מאוד, אז דרשו דרשה יפה. אז המילה חרות בתף, והשינוי של הפסוק מ"והמכתב כתוב" ל"המכתב חרות", מחייב להבין שיש פה משהו. יפה. אז החרות הזה בא לתאר איזושהי חירות. נפלא. אבל תשימו לב להערה שהועלתה פה לפני שנייה, והיא מעניינת מאוד, אנחנו ערב חג השבועות. וזה יזרוק אותי לחג השבועות עוד שנייה. הפסוק והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, הוא המשך של הפסוק שמתאר את הלוחות הראשונים בהנגדה ללוחות השניים. הלוחות השניים היו מעשי ידיו של משה, נכון? אותם ציווה הקדוש ברוך הוא למשה פסולך כמו הלוחות הראשונים, אבל הם יהיו מעשי ידי אדם. לא יחולו עליהם אותם כוחות שהיו ללוחות הראשונים. ובמה זה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה? שהלוחות הראשונים הם מעשה אלוקים הם מה? במה זה מתבטא? בזה שכיוון שהמכתב הוא כתב אלוקים, כתב אלוקים יכול להיות חרות. אתם יודעים מה זה חרות? חרות זה עובר מפה לפה. אני אגב זורק מילה. לא יודע אם חשבנו עליה פעם. בן חורין. אתם שמתם לב פעם למילה חור בבן חורין? זה משהו שמפולש מצד לצד. בן חורין. עוד נדבר על זה עוד מעט, חכו. והמכתב, מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות. זה נאמר בלוחות הראשונים. אבל לוחות השניים, שהם לא מעשה אלוקים, זה לא חרות. ואנחנו שיש לנו רק את הלוחות השניים, איך אנחנו יכולים להיות בני חורין? הרי הפסוק שממנו נלמד הכל הוא הלוחות הראשונים. זה זורק אותנו בעצם גם לסוגיה מאוד מעניינת בכלל על חג השבועות. מה עניינו של החג? לא קיבלנו את התורה בחג השבועות. בחג השבועות עולה משה והקולות והלפידים, ואת הלוחות שאנחנו מקבלים מוו בסיוון 40 יום ו-40 לילה, איתם יורד משה ושובר אותם בי"ז בתמוז. לא הבנתי. וכתבתי על הלוחות.
את הדברים הראשונים.
כן, אבל... אבל החריטה, אבל החריטה...
הכתיבה, החריטה אולי הייתה אותו דבר, רק האבן, מעשה, האבן הייתה מעשה ידיו של משה, אבל הכתיבה או החריטה, מעשה השם.
וכתבתי על הלוחות.
את הדברים הראשונים, אשר היו על הלוחות.
נכון, נו, אבל הכתיבה היא... הכתיבה, אחרי, המציאות הזו היא רק בלוחות הראשונים.
לא יודע, יכול להיות שהרב צודק. לא
כך יודע, מופיע ברש"י, החריטה היא בלוחות הראשונים, נדמה לי, לא? איך מופיע שם? החריטה היא בלוחות הראשונים, כך מופיע. ודאי, כל עניין אותיות הפורחות והאותיות שעולות למעלה זה בלוחות הראשונים. וכל עניין הלוחות השניים זה שממילא אלף אורות שהיו בלוחות הראשונים לא קיימים כי האותיות לא עולות מצד לצד ולא עולות... כל זה מופיע לגבי... מה זה? לא עומדות באוויר. יש לוחות שמשה עושה וזה כל עניינם של לוחות השניים. לכן, דוב, לכן בלוחות השניים למשל יש שכחה. מה שאין בלוחות הראשונים. כל המציאות שונה. נצטרך להבין אותו עוד מעט. היא מאוד עמוקה. מה קורה בחג השבועות? חג השבועות הוא חג מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נגלה אלינו בחג השבועות, ואנחנו נמצאים בזמן מתן תורתנו, למרות שמתן תורתנו הוא ביום הכיפורים, אנחנו מקבלים את הלוחות השניים ביום הכיפורים. גם אפיוניו של חג השבועות הם מרתקים. אני פותח שלוש חזיתות. אתם יודעים מה שמאפיין את חג השבועות? שלא מאפיין אותו שום דבר. הוא החג היחיד הלא מאופיין. יש בו רק יום טוב, רק עצרת. בעצם הדבר היחיד שממש נאמר בו בהלכה, שהוא חורג מיום טוב רגיל, נשמע מוזר קצת, שצריך לאכול בו יותר מבכל יום טוב. גם, שצריך לאכול בו יותר מבכל יום טוב. מי שהזכיר מאכלי חלב צודק, אבל כדאי שישים טוב לב. ההלכה מחייבת לא לשכוח לאכול מאכלי בשר ביום טוב בשבועות. זאת אומרת שמה הפירוש של ההלכה לאכול מאכלי חלב בשבועות? תחזיקו טוב. שבשבועות לאכול הכל. זה המשמעות. בשבועות, העניין בשבועות שונה מכל יום טוב. למה אני אומר שהוא שונה מכל יום טוב? כי בכל יום טוב יש מחלוקת ידועה בין תנאים. האם העצרת צריכה להיות להשם אלוקיך, כמו שכתוב בפסוקים, או העצרת תהיה לכם? ויש את שני הפסוקים, ולכן יש שני תנאים. רבי יהושע אומר, גם וגם. חציו להשם, לימוד וכולי, וחציו לכם. רבי אליעזר אומר, או. מה פירוש או? רבי אליעזר מחדש חידוש גדול. על פי רבי אליעזר, יכול אדם לצום ביום טוב, ולקיים עונג יום טוב בצורה הגדולה ביותר שיש. כי כל מה שהוא עשה ביום טוב היה את הכולו להשם. אם הוא עסק בתורה ושמח, וזה העונג יום טוב שלו, מותר לו לפי רבי אליעזר. לפי רבי יהושע לא, כי גם וגם. למה אני מזכיר את כל זה? כי חז"ל אומרים שרק במקום אחד אין מחלוקת. איפה? בעצרת. כי בעצרת כולם מודים, כלומר גם רבי אליעזר מודה שבעצרת צריך גם חציו לכם. ולכן כל כך מקפידים באכילה בשבועות. כי בעצרת כולם מודים שצריך גם חציו לכם. למה? אומר רש"י, למה? כי זה שמחה מיוחדת, כי זה יום שניתנה תורה לישראל. כבר הזכרנו פעם את השפת אמת. השפת אמת שואל, נו, אז אולי הפוך? אז אולי רק בשבועות היה צריך רבי יהושע להודות לרבי אליעזר ולהגיד בשבועות אפשר כל היום ללמוד תורה? אולי בשבועות? הרי גם בלילה אנחנו לומדים, אז לפחות ההפך, ההיגיון הוא שכיוון שניתנה תורה לישראל, אז רבי אליעזר מודה שצריך גם לאכול? ההיגיון היה צריך להיות שכיוון שזה יום שניתנה תורה לישראל, אז רבי יהושע יודע שייתכן שאם העונג שלך הוא כזה רוחני, נו. הזכרנו פעם את השפת אמת. השפת אמת אומר דבר מדהים. השפת אמת אומר, בחג השבועות זה היה היום של הוויכוח. אז באו מלאכי השרת ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? אז באו מלאכי השרת ואמרו, תן לנו את התורה, אנחנו ראויים לה הרבה יותר, היא יותר מתאימה לנו מאשר לאדם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, השב להם תשובה, ומשה מחזיר את התשובה שהוא משיב. והתשובה בעצם בנויה בסופו של דבר מעניין אחד. אתם לא בשר ודם בכלל. מה תעשו אם לא תנאף? מה תעשו אם לא תחמוד? מה תעשו עם ששת ימים תעבוד? מה תעשו? והקדוש ברוך הוא נתאבה שתהיה לו דירה בתחתוניים, הוא רוצה אותן. וזאת התשובה הניצחת. אומר השפת אמת, אז אתם יודעים בחג השבועות מה פסקו? שבחג השבועות צריך להוכיח שאתה בשר ודם. נו, איך מוכיחים? אולי אתה מעדיף בשר, אולי אתה מעדיף חלב, גם וגם. אבל בדרך כלל אני לא אוהב, אין דבר, הפעם תשתדל קצת. חייבים. יש כאלה שאצלם ביום טוב לאכול חלבי זה ממש חילול יום טוב. אבל בעצרת, קצת, אביסל. כי כל הגוף צריך להגיד, פה ניצח הבשר ודם. ואז אנחנו אומרים למלאכי השרת, בהחלט מוזמנים, תסעדו ותרבחו. מי שיודע לאכול, יכול לקבל תורה. אבל מי שנהנה באמת, גם מסטייק טוב, גם מבלינצ'ס, רק מי שיודע ליהנות מזה. ולעשות לו דירה יתברך בתחתונים. מי שיודע לעבוד רק בגג למעלה, היום זה לא היום שלו. כל הימים הוא יכול, אבל היום לא. אז התמקדתי לשנייה באוכל, כי באמת הלכתית זה הדבר היחיד שמאפיין את שבועות. כל השאר זה בהלכות יום טוב סתם. אבל בשונה מכל יום טוב, אין בו שום ייחוד. שום מצווה, לא ארבע מינים, לא מצות, לא סוכה, לא שופר, לא חמש תפילות, לא נעילה, מה הייחוס? אז מה הוא באמת? או בעברית אחרת, השאלה העמוקה יותר היא, מה בעצם קרה ביום מתן תורה? מה מהותית קרה? התשובה היא לא קיבלנו מצוות, כי קיבלנו מצוות לפני כן. התשובה היא גם לא קיבלנו ללמוד תורה, כי למדנו תורה לפני כן. חז"ל מלמדים אותנו, מימי אבותינו לא פסקה ישיבה מאבותינו במצרים. ובלי שחז"ל מלמדים אותנו, יעלה על הדעת, שאבותינו לא לימדו תורה את בניהם, רק אנחנו למדנו את הרעיון. את יהודה שלח להורות לפניו להקים לו בית תלמוד. ואברהם ויצחק ויעקב ולוי, עד משה, עד מתן תורה. אז בהגדרה, פר הגדרה, ממש במילה, אז מה התרחש שם? לימוד התורה, תורה הייתה לפני כן. החובה לקיים מצוות של תורה, נכון, עכשיו הצטרפו הרבה מצוות, אבל היו מצוות גם לפני כן. הרבה. במראה הצטוו על השבת ועל הדינים, שבע מצוות בני נוח, כל המצוות של מצרים. אני גומר רגע חזרה לשאלה של רבי יהושע בן לוי, גומר עוד שם, עוד מילה אחת. ההגדרה, זו הגדרה חדשה שאנחנו נצטרך ללמוד אותה. אני רוצה לטעון שחג השבועות הוא חג החירות הזה. לא אני אגיע לנושג החירות עוד מעט. ההגדרה שאומר רבי יהושע בן לוי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, היא הגדרה שמחייבת הבנה. מה זה? אוי ואבוי. מה זה עושה? מחילה. לא, לא, זה לא היה זה. זה לא יודע מה זה. מחילה. ההגדרה היא, ההגדרה היא, זה לא נסגר בכלל. ההגדרה היא מתן תורה, ואני חוזר רגע להגדרה של רבי יהושע בן לוי עכשיו במשנה, בן חורין הוא מי שעוסק בתלמוד תורה. ומי שאינו עוסק בתלמוד תורה נקרא מה? נזוף. ומי שעוסק בתלמוד תורה הרי זה מתעלה. תזכרו את הביטוי הזה. המשנה האחרונה שאני ארצה להבין שייכת כבר לפרק א'. רבן גמליאל אומר, משנה ט"ז בפרק א', רבן גמליאל אומר, עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר ומדות. זהו, משנה קצרה. רבן גמליאל, נכדו של הלל הזקן, התנא הראשון שמופיע אחרי הזוגות. פרק א' בנוי מהזוגות, אחרי שמעון הצדיק ואנטיגנוס, הזוגות, יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, נכון? יהושע בן פרחיה וניתאי הארבילי, שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, ונכדו של הלל, בנו של שמעון בן הלל, שהיה אביו של רבן גמליאל הזקן, זה לא רבן גמליאל די יבנה, זה רבן גמליאל בירושלים, זה רבן גמליאל הזקן. רבן גמליאל הזקן, הוא התנא הראשון אחרי הזוגות, והוא בא ואומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות. אני בחרתי במשנה שלו בפרק א', לא רק כי בשבת הקרובה היא פרק א', אלא כי למשפט שלו, עשה לך רב, יש קושי גדול שהרי כבר נאמר עשה לך רב במסכת אבות לפני כן. יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. ועל פניו הוא לא חוזר על הדברים. זה לא הגיוני. העשה לך רב שאומר רבן גמליאל, מובן מהמשך המשנה כעשה לך רב אחר מהמשנה הראשונה. הוא מדבר על רב שבזכותו אתה תסתלק מספקות. במשנה הראשונה דובר על מערכת היחסים שהאדם יכול לחיות בה. רב, חבר, ולדון כל אדם לכף זכות, וזו משנה שדיברנו עליה בזמן האחרון. במשנה הזאת מדובר על הרב בתפקיד של מי שמעביר לך את התורה. הרב בתפקיד של זה שגורם לך להסתלק מן הספק. אבל המשפט שהכי מטריד אותי פה בתוך המשנה הזאת זה החלק השלישי שלה. ואל תרבה לעשר ומדות. ומדות בא מהמילה אומדן, עומד הדעת, בערך. מעשרות זה חובה שאנחנו מכירים מן התורה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני, נכון? ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, יש הגדרה למעשרות. אם אני מעשר פחות ממה שצריך, נו, בוודאי שאני עובר על איסור תורה. ואם זה מעשר מדי רבנן, אני עובר על איסור מדי רבנן. ברור שלא צריך משנה במסכת אבות כדי להגיד לי שלא עוברים על ההלכה. לא זה מסכת אבות. מסכת אבות לא אומרת לי כדאי לשמור שבת. היא מדברת על דברי חסידות. זאת אומרת שאם באים ואומרים לי לא לעשר ומדות, אז אומרים לי את זה לכיוון החיובי, לכיוון שלמעלה. כי לכיוון שלמטה לא צריך להגיד לי את זה. נכון? אלא מדובר במישהו שבהתנדבות אומר, במקום להקפיד ולדייק, אני נותן באומדן ומתבלבל למעלה. אני לא מתבלבל למטה. מה רע בזה? שהוא יבוא גם לטעות למטה? הוא לא יבוא לטעות למטה. הוא נותן למעלה. אגב, מה זה אל תרבה לעשר ומדות? או כן או לא. כלומר, אפשר לתת ומדות, אבל אל תרבה. כמה? 20 גרם, 30 גרם. אל תרבה לעשר ומדות. חומש זה עניין של צדקה, זה לא קשור למעשרות. מעשרות זה מעשרות, לא לומדים את זה שם. אז מה זה אל תרבה לעשר? כשכל זה, דברי רבן גמליאל שהתחילו בעשה לחרב, והסתלק מן הספק, הסתלק מן הספק קשור ללא עומדן. דיוק, ברור. והם פותחים בעשה לחרב. המשנה הזו של פרק א' והמשנה של פרק ו' נראות לא קשורות אחת לשנייה, אבל נדמה לי שהן מאוד מאוד קשורות. היכולת לחיות למעלה מהספקות, היכולת להסתלק מן הספק, קשורה לעולם הזה שאותו מתאר רבי יהושע בן לוי של האדם, הבן חורין, שאת חירותו הוא למד מהמילה חרות. על הלוחות. שהחירות שלו והחרות, הכוח להיות חרות, שהיכולת שלו לחיות את רעיון הלוחות הראשונים גם אם הוא נמצא בלוחות השניים. אנחנו נסביר את זה מיד, מיד, מיד. מביאה אותו למקום שהוא בן חורין. ואם הוא בן חורין, הוא מתעלה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. אני אתחיל ממה קרה בחג השבועות. בתפילה אנחנו נאמר זמן מתן תורתנו. וישאל מי שישאל, והרי התורה לא ניתנה, איך שלא יהיה, גם לא בזיין סיוון וגם לא בוו סיוון. היא ניתנה ביוד זיין בתמוז, או ניתנה במה קרה בזמן מתן תורתנו. התשובה נמצאת במילה מתן תורתנו. מה שקרה במעמד הר סיני הוא, מתן תורה. אני רוצה להסביר. זה התחיל להתרחש כבר בראש חודש סיוון כשהגענו להר סיני. כן, למדו תורה גם לפני מעמד הר סיני. אבל מי שלמד תורה לפני מעמד הר סיני, ודאי שלא ברך לפני מעמד הר סיני נותן התורה. אתם יודעים מה ההבדל בין מתן תורה למה שהיה לפני? לפני שהיינו בהר סיני, השיג כל אחד את חלקו בתורה מהמקום שלו. כל אחד מהמקום המיוחד שלו הגיע להשגה, להבנה, לחלק, לעניין המיוחד שלו בתורה. במובן הזה, ברור לחלוטין שההשגה של אברהם ויצחק ויעקב שונה לחלוטין מקצה לקצה מההשגה של כל אדם אחר. וההשגה שלו שונה מההשגה של הפשוט שבישראל ושל המיוחד של... וכל אחד משיג מהמקום שלו. במעמד הר סיני התרחשה ההתחדשות הבאה. במעמד הר סיני הקודש ברוך הוא נתן את התורה. ומרגע זה היחס הוא לא מהמקבל, אלא היחס הוא מהנותן. במעמד הר סיני נותן התורה, נתן לכל ישראל את התורה. ולא את התורה הוא נתן, אלא אותי אתם לוקחים. נותן התורה, נותן אותו בתורה. כשנותן התורה נותן תורה, אז הקשר שלי אל התורה עכשיו הוא מצד נותן התורה. חז"ל אומרים שכשהגיעו באלף בסיוון להר סיני, בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני, אז באלף בסיוון, משה רבינו עוד לא אמר להם שום דבר. לא אמר להו ולא מידי. למה? משום חולשה דאוכה. החולשה של הדרך, ככה פשטות. בבית בסיוון הוא התחיל לדבר איתם. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. בג' בסיוון היום הוא התחיל לדבר איתם על מצוות ההגבלה. בדלת הוא דיבר איתם על פרישה איש מאישה. בה' הוא בנה את המזבח, בו' ניתנה וכו' וכו'. באלף מגיעים להר ומשה לא אומר להם שום דבר. אני חייב להודות, אני מעולם לא הבנתי את הדבר הזה, עד שראיתי שיחה מופלאה של הרבי בשבוע שעבר. אתם שומעים? א' סיוון. עם ישראל מגיע מאיפה? מרפידים. דיברנו על זה בשבוע שעבר. הוא מגיע מרפידים להר סיני. הוא מחכה למתנה הזאת כבר מיציאת מצרים, הוא מחכה לסיפור של התורה כל הזמן. מגיעים ו... שקט. לא אמר לו ולא מידי. אי אפשר להגיד, זה דבר תורה, משה רבינו. ניגון. חיזוק. משהו מילה? לא אמר לו, הנוסח של חז"ל, ולא מידי, ולא הוציא אות. איזה חולשה דאורך. הם באו מרפידים, המלחמה הייתה לפי רוב השיטות בכ"ח באייר, כ"ט באייר הם באו, והם נמצאים בראש חודש סיוון, מה חולשה דאורך? ייתכן שזה היה הרבה פחות קשה מרוב המסעות. חוץ מזה, איזה חולשה דאורך? אדם מחכה למתנה מאוד גדולה. אתה מבטיח לילד שלך מתנה, אייפד, נכון? זה היה היום. אתה מבטיח לו מתנה. מגיעים, הוא כבר מגיע למתנה, עכשיו אתה אומר לו, יממה שקט. אין לך סיכוי לצאת משם חי. מה ברור יממה שקט? הם רוצים את התורה, הם משתוקקים לקבל תורה, להר הזה תעבדון את האלוקים. הגיעו, כלום. שירה לקראת האירוע, משהו? אף מילה. איזה חולשה דאורך? אני אף פעם לא הבנתי את זה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. אומר הרבי, כשהגיעו להר סיני, עכשיו מתרחש התהליך שקורה באלף בסיוון. וייחן שם ישראל נגד ההר. אומרים חז"ל, וייחן כאיש אחד, מה בלב אחד? מה בלב אחד? פתאום כולם לב אחד, לב הרי זה לא פעולה אחת, לב זה הרגשה. כלומר, כל היהודים היו באותה תחושה, באותה הרגשה בעבודת השם. באמת. אני ומוישה רבינו היינו באותה הרגשה, בלב אחד. אתם יודעים מה קרה כשהגענו להר סיני? גמרנו להיות מקבלי תורה מצד ההשגה שלי, מצד המיוחד שבי. עכשיו נפגשנו עם נותן התורה. מצד נותן התורה, אתם יודעים למה משה לא אמר לו ולא מידי לא ליפול? כי למשה אין מה להגיד לי יותר ממה שלי יש להגיד לו. כי מצד נותן התורה, זה כאיש אחד בלב אחד. מעכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן אותו בי. מעכשיו, אם אני מקושר באמת עם התורה ועם מעמד הר סיני, עם זמן מתן תורתנו, אז נותן התורה נתן אותי, אותי אתם לוקחים. אנוכי, אנא נפשי כתבית יהבית. אני את עצמי כתבתי ונתתי. אתם מבינים מה קרה במעמד הר סיני? זה דבר שהוא שונה לחלוטין מכל תפיסה אחרת. זה לא לימוד תורה. זה מכאן ואילך הקשר שלך אל התורה ואל הקדוש ברוך הוא נותן התורה. והקשר של נותן התורה אליך הוא בחירה מוחלטת. הוא עצמות. הוא המהות עצמה. זה כבר לא קשור למקום שלך בכלל. אתם יודעים על מה חרבה הארץ? חז"ל אומרים על מה חרבה הארץ, על מה? על שלא בירכו בתורה תחילה. אבל אני ידעתי שהיא חרבה על שנאת חינם. אתם לא מבינים שזה היינו אך עכשיו כשתופסים את זה? חרבה הארץ על זה שלמדו תורה. וכל אחד יפיין את הנקודה המיוחדת שלו. אבל לא למדו תורה מצד זה שהוא נותן התורה. אם אתה לא לומד תורה מצד זה שהוא נותן התורה, התורה יכולה להביא אותך לנתק. יש ביטוי בחז"ל, יותר נורא. חז"ל אומרים, מפני מה לא עלינו תלמידי חכמים מצויים שאין ביניהם תלמידי חכמים? למה קורה שתלמידי חכמים בניהם? לא. והתשובה של חז"ל בגמרא בנדרים נורא. מפני שאינם מברכים בתורה תחילה. לא הבנתי, תלמידי חכמים לא מברכים בתורה תחילה? דווקא בגלל שהוא תלמיד חכם. הוא מפתח את ההשגות המיוחדות האלה, את הלימוד הזה, את התפיסה הזאת, את הנקודה הזאת. הרבה מאוד פעמים, דווקא היהודי הזה, שהוא בכלל לא תלמיד חכם, הוא מחובר אל התורה בגלל נותן התורה, כי נותן התורה בו. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים? מפני שהם תלמידי חכמים, ואז כל כך קל לך להתבלבל. ולשכוח שהנקודה המרכזית זה נותן התורה. מה שקרה במעמד הר סיני ובחג השבועות, הוא עצם הברית בעצמות, עצם הקשר, עצם הבחירה של הקודש ברוך הוא בנו ושלנו בו. איך אמרנו פעם בשם המהר"ל שמביא ממדרש, למה קפה עליהם הר כגיגית? כדי שיהיה לו דין אונס. ועל אונס כתוב, לא יוכל שלך כל ימיו. אתם יודעים מה קרה בחג השבועות כביכול? כביכול הקודש ברוך הוא נכפה להיות בנו. ואני במהות מקושר בו. זה במהותי. זה בעצמי, זה בעצמות שלי, זה חרות. אתם מבינים למה לחג השבועות אין אפיון? אני יכול לאפיין את יציאת מצרים. אני יכול לאפיין ענני כבוד. אני יכול לאפיין מאכל. אני יכול לאפיין סוכה. אני יכול לאפיין הכל. איך אני יכול לאפיין את עצם הנישואין, את עצם הקשר, את עצם הדביקות, את עצם הסגולה? במה? הרי כל אפיון יקטין. מה אני יכול להגיד? ואם אני אעשה את זה לא יום אלא שבעה ימים, 77 ימים, מה אני יכול להגיד? מה יש לומר? איזה מילה יש להוסיף? חוץ מדבר אחד, תשמעו את רוח הקודש, את העומק של חז"ל. תאכל את כל המאכלים שיש. נותן התורה מחובר דרכך לתחתוניים. בכל. גם רב לייזר מודה שבעיננה מלכם. אין ליום הזה אפיון. אין לו מצוות. אין לו הגדרות, לא יכולות להיות לו. כל הגדרה תקטין אותו. ההגדרה היא מתן תורתנו. עכשיו ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא נעשו חד. חד ממש. אני אף פעם לא הבנתי את המושג, מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. מה פירוש נזוף? אגב, לומדים את זה מהמילים נזם זהב באף חזיר. זה דרשה רחוקה, נזם זהב באף נון זין פי נזוף, נזם. מה זה נזוף? נזוף זה עונש? נזוף זה כן בסדר, לא בסדר? מה ההגדרה של נזיפה? כשאנחנו לא מבינים משנה, אנחנו צריכים להבין אותה מהחצי השני שלה. תשמעו, זה פלא פלאות. מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. ומי שעוסק בתורה, הרי זה מתעלה. אני בכלל לא מבין. אם לעסוק בתורה, פירושו לעסוק בתורה, ללמוד תורה. אז מי שלא עוסק בתורה, עובר על מצוות עשה של ללמוד תורה. מה אני צריך ש... אגב, למה אני צריך בת קול שתצא מהר חורב ותגיד את זה? אני יכול לשאול אותו מה הוא עשה היום בשעה 4. למה צריך בת קול? אני גם יכול לשאול את עצמי. למה צריך בת קול? זה איזה מין צפלינג כזה, איזה מין מטוס שבודק את המצב. רק הוא יודע. בת קול. אגב, כל יום. זה דרך אגב בת קול שלא יוצאת מהשמיים. אתם יודעים מאיפה הבת קול הזאת יוצאת? מהר חורב. זה מתקן שיגור כזה. מהר חורב, בהר חורב יש שם מתקון כזה, שמשם יוצאת בת קול, והיא מכרזת ואומרת, רק היא יודעת אם אתה עוסק בתורה או לא, אז דבר הכי קל לבדוק. אז מי שאינו עוסק בתורה נקרא נזוף. ומי שעוסק בתורה הרי זה מתעלה. אתם יודעים מה זה נזוף? נזוף, אני יודע בישראלית, אני יודע במושגים של היום מה זה נזוף. כשנוזפים במישהו, כשמישהו נזוף, יש ביטוי נזופים למקום. משה נוטה את האוהל מחוץ למחנה, כי הוא אומר נזוף לתלמיד, נזוף לרבו. נזוף. נזיפה מייצרת מצב של, אתם יודעים מה? עיכוב בדרגות. יותר מהרחקה, עיכוביות. משהו מעוכב. החכה זה נידוי. אתה יכול להיות לידי נזוף. אבל אתה לא מתקדם. משהו נתקע. משהו לא משוחרר במערכת. כשיש נזיפה, אין משהו חוקי לא תקין. אבל כשיש נזיפה, הכל תקוע. מכירים את התחושה הזו? הכל נתקע. אתם יודעים מה ההפך מנזוף? מאיפה למדתי מה זה נזוף? הרי זה מתעלה. מי שעוסק בתורה, הרי זה מתעלה. אתם יודעים מה זה מתעלה? מתעלה זה משוחרר. אין עיכוב בדרגות. כל הזמן יכול לעלות. מי שאינו עוסק בתורה, הוא לא מי שלא לומד תורה. דברים שרבי יהושע בן לוי אומר הם דברים קשים מאוד. יכול אדם ללמוד תורה ולא להיות עוסק בתורה. אתם יודעים מה זה בעל עסק? בעל עסק. אתם יודעים מה ההבדל בין בעל עסק לשכיר? שבעל עסק גם בלילה חולם על זה. גם אם הוא לא רוצה. הוא לא יכול לתת מכתב פיתורים כי אין לו למי. הוא עסוק כל הזמן. יש מושג הלכתי שנקרא מתעסק. בשבת פותרים מתעסק. אתם יודעים מה זה מתעסק? זה אחד שבכלל בלי להתכוון הדליק את האור בטעות. הוא כל הזמן בזה. הוא כבר חולם את זה. הוא ישן את זה. הוא אוכל את זה. זה העסק שלו. יכול אדם ללמוד תורה, אבל זה עוד לא הופך אותו לבן חורין. תשמעו את המרכז של מה שרוצה רבי יהושע בן לוי להגיד. רבי יהושע בן לוי טוען טענה קשה מאוד. רבי יהושע בן לוי אומר, אני לא מכיר בעולם בני חורין, בוא נדבר דוגרי. לא מכיר בעולם חירות. הוא מדבר על יסוד החירות. זוכרים את המשפט שבו פתחנו? אין לך בן חורין אלא מי שעוסק. רבי יהושע בן לוי היה יהודי גדול מאוד. רבי יהושע בן לוי היה לומד עם אליהו כל הזמן. פעם אחת הוא ביקש מאליהו שיראה לו את המשיח. מכירים את הסיפור עם השערים של רומי? הוא אמר לו, תראה, אנחנו שותים קפה לפני הלימוד. מסדר לי מחר. סידר לו עם המשיח, היום אם בקולו תשמעו, רבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן, רבי יהושע בן לוי חי בעולמות, רבי יהושע בן לוי בא ואומר, חבר'ה, אני רוצה לדבר איתכם עברית. אני לא מאמין שאפשר להיות בעולם הזה בן חורין. זה שקר. לא מאמין. אתה משועבד בסוף. בסופו של סיפור אתה משועבד לנורמה הזאת, לאגו, ליצר, לחברה, למעגל הזה, למעגל הזה. אני מכיר רק דרך אחת להיות בן חורין. את הדרך הזאת להיות בן חורין קיבלנו, תשמעו טוב, בהר חורב. שם קיבלנו את התורה. ובכל יום ויום בת קול יוצאת משם, מהר חורב. זאת הבת קול שמבדת כל הזמן איפה נותן התורה. האם התורה היא העסק שלך? או שבעצם יש לך עסקים אחרים? והתורה היא דבר מאוד יפה, מאוד חשוב. זה היה גם לפני מתן תורה. זה לא חידוש. במתן תורה קיבלנו את האפשרות שהתורה תהיה העסק שלך. ברוך אתה השם נותן התורה, אותי אני נותן בתורה. איך מלמדים אותנו רבותינו? בעברית אנחנו אומרים לקרוא בתורה. מקרא. לקרוא בעברית זה גם to read, ולקרוא בעברית זה גם to call. בשפות אחרות זה שתי מילים שונות. אתם יודעים מה זה לקרוא בתורה? זה לקרוא אבא בתורה. פה קוראים אבא. אם אתה רוצה to call me, הנה אני. אותי אתם לוקחים. את מה שהיה פעם לקח טוב, נתתי לכם. ומעכשיו, הר חורב רוצה לבחון נקודה אחת. אם אתה והתורה זה אחד. אתם יודעים מה היה בלוחות הראשונים? הכתב היה חרוט. חרוט פירושו חרוט משני צדדים. אתם יודעים מה זה בן חורין? בן חורין זה מי שיכול כל הזמן להתעלות. אתם יודעים למה? כי הוא פתוח משני צדדים. הוא מפולש. אתם יודעים מה זה מבוי מפולש? הוא כל הזמן מפולש. הוא בן חורין. בן חורין זה כמו בן ירושלים, בן תל אביב, בן, הוא בן של חורים. הוא יודע שהכוח הזה, החור הזה, החירות הזאת, זה עצם מהותו. זה שאדם לומד תורה עוד לא הופך אותו לבן חורים. השאלה היא האם זה העסק שלו. יכול אדם לעסוק בתורה שעה בבוקר ושעה בערב. אבל זה העסק שלו. אין לו שום עסק אחר. זה עסקו. מי שאינו עוסק בתורה, נקרא נזוף. הוא כמו זה שמעוקב בדרגה. הכל בסדר. אבל הוא לא מתעלה. אתם יודעים ממי הדוגמה שמביא רבי יהושע בן לוי מהמשנה, מהחזיר. הייתי מעדיף דוגמאות יותר סימפתיות, אבל היא הדוגמה הכי טובה. עכשיו, מילא החזיר. אבל האף של החזיר נמצא לא במקום כל כך מריח. החזיר נו החזיר, אבל דווקא האף. אתם יודעים מה הבעיה של החזיר? החזיר, מי שאוכלים דבר אחר אומרים שהוא טעים. גם הרמב״ם אומר, אל תאמר אי אפשי, אלא אפשי הוא מה אעשה אבי שבשמיים גזר עליי. אבל אני בטוח שגם מי שכן נהגו לאכול את זה, השם ירחם, יש מקומות יותר נעימים מלשחות שם בתוך הג'יפה שלו. אבל החזיר לא מרגיש שום בעיה. החזיר לעולם לא יוכל להתעלות. אתם יודעים למה? כי הוא פושט את לפה ואומר טהור אני. מי שבסדר, לא אמור להתעלות בכלל, הכל פיקס. מה בעיה בכלל? הוא 100%. הוא חזיר חמוד. גם מציירים אותו כחמוד. הוא שוכב בתוך הזבל הכי גדול שיש. ומרוב שהוא חמוד, הוא גם משוכנע שלא קורה כלום לזהב אם הוא מכניס אותו בתוך הלכלוך. אבל חרם שנתנו לך זהב, חבל. כי זהב לא שמים בלכלוך. אל תיעלב. חבל שנתנו לך תורה. זהב לתת למי שלא יכול להתעלות. זה בזבוז. אפשר ללמוד תורה. אבל בחג השבועות יצאנו לאפשרות להיות בני חורין. בחג השבועות קיבלנו את האפשרות לא להיות נזוף. אלא ללכת ממתנה נחליאל ומנחליאל במות. כי התורה יכולה להיות העסק שלך. כי אתה יכול להיות בעל עסק. אתם מבינים את המושג אוי להם לבריות מעלבונה של תורה? דבר לא נעלב אם מי שלא מכיר אותו, לא מכיר אותו. דבר נעלב אם מישהו שמכיר אותו, לא יודע מהי המהות שלו. רבן גמליאל, של פרק א' במסכת אבות, הוא התנא הראשון, זה פלאי פלאות. מי שיראה את המשנה בפנים, מי שלא ישמע אותה, היא קלה. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב. אתם יודעים מה החידוש במשפט פה? החידוש הוא מה שלא כתוב. זה התנא הראשון שלא כתוב קיבל מי. הוא לא קיבל מי. מרבן גמליאל נפסקה הקבלה מי. הלל ושמאי קיבלו משמעיה ואבטליון. שמעיה ואבטליון קיבלו מיהודה בן טבאי ושמעון בן שטח. והם קיבלו מאנטיגנוס איש סוחו ושמעון הצדיק שקיבלו שיירי כנסת הגדולה, וכולם המשיכו את משה קיבל. ורבן גמליאל מגיע בזמן קשה מאוד. המון ספקות בהיסטוריה בעולם מתחילות להתרחש. הצדוקים והבייטוסים כבר תופסים תאוצה, גזירות מזעזעות. ההתרחשות ההיסטורית היא מאוד קשה. הקבלה נפסקת. והמסר הראשון של מי שצריך להעביר עכשיו את המשך משה קיבל הוא עשה לך רב. עשה לך רב זה תמשיך אתה לקבל משה רבינו. נכון? ביתך צריך להיות בית ועד להרבה חכמים. נכון, בלימוד תורה יש עניין להכיר את כל הדעות, נכון. אבל אם אתה רוצה להיות בן חורין, אתם יודעים מה זה בן חורין? זה אדם שמסתלק מן הספק. אתם מכירים את הספק שמחרסם ולא מאפשר לך להיות בן חורין? ופעם כשלמדנו את המשנה הזאת, הצענו במילה הסתלק, פירוש עמוק מאוד מאוד נוסף. להסתלק, זוכר חננה, להסתלק בעברית, זה לא רק להסתלק. להסתלק זה להתעלות, כמו כיסליק להתם, יום ההסתלקות. סלקה דעתך. יש מציאות שאתה יכול מתוך הספק להסתלק למקומות כל כך גבוהים, כל כך עליונים. אותי נתתי, אותי אתם לוקחים. רבן גמליאל אומר, עשה לך רב שימשיך את משה רבינו. מי הרבה שיכריע לך מה אומר הקדוש ברוך הוא בעולם? אותה תורה מפני מה תלמידי חכמים מצויים שאין ביניהם תלמידי חכמים, אותה תורה יכולה להביא אותך לדברים נפלאים, ללימוד לכאן וללימוד לכאן ולספק לכאן ולספק לכאן. האם אתה יכול להגיע למקום שאתה בן חורין? ממה נובע הרצון לאסר ומדות? מנרבים. מעצבים. מחיפוש של איזושהי אמת טוב, בריא, בחוץ. מתחת לגשר בפראג. אבל בן חורין הוא מי שיודע שנותן התורה נמצא בו. אתם יודעים למה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה? כי כל מי שלא עוסק בתלמוד תורה מחפש את האין סוף מחוץ לפה. גם אם הוא לומד תורה, אבל הוא לא עוסק בתלמוד תורה. הוא יכול ללמוד תורה יום ולילה לפעמים, הוא יכול לקיים את כל המצוות, והוא עדיין לא עוסק בתורה. הוא נקרא נזוף גם אם אף אחד לא נוזף בו. הוא לא מבסוט. הוא לא מתעלה. הפקק לא משוחרר. מכירים את זה? הוא תקוע. אז כיוון שהוא תקוע, הוא מנסה לעקוף משמאל, לעקוף מימין, לאסר ומדות, לעשות סגולה מפה, סגולה משם, הוא קופץ לכל מיני מקומות, והוא מעלה עם סגולה פלוס, סגולה ביחד, סגולה, סגולה, הוא מצדר הכל. רבן גמליאל, התנא הראשון שמדבר אחרי הזוגות, כשבעולם מתחילה להיפסק הקבלה, הטבעית, הפשוטה, בא ואומר, קח אחריות להמשיך את הקבלה. אתה אחראי. יש כמה הסברים מה השוני בינו לבין יהושע בן פרחיה, ואני חושב שהיפה שבהם הוא ההסבר שלא מקבלים רוב המפרשים. אין שום הבדל. זה באמת החריגה. שום הבדל. רק רבן גמליאל אומר, עכשיו צריך להשתמש בעשה לך רב של יהושע בן פרחיה. הגיע הזמן להבין שהעשה לך רב אומר שמשה פה. שנותן התורה פה. ואתה פה עמוד עמדי ולך אמור להם שובו לכם לאוהליכם. אתם יודעים מה נקרא אז בחג השבועות במעמד הר סיני? את הרגע הזה של החירות שבו אמרנו רצוננו לראות את מלכנו. ואת ההבנה, את התובנה הזאת שאנחנו לא יכולים. והנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך. ואת הידיעה שכשאני מקבל את משה אני לא מקבל משהו זר לי. אלא אני מקבל את נותן התורה. למען ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. עשה לך רב, והסתלק מן הספק, רק אותך שם הקודש ברוך הוא במקומות של ספיקות. רק אותך שם הקודש ברוך הוא במקומות שהכל הוא ספק. לא תנאף יש ביניכם? לא תחמוד יש ביניכם? אין למיכאל המלאך ספיקות, הוא שר של מים, הוא לא שר של אש. אין לו שום ספק. לכן גם קל לו יותר להגיע לסיפוק. זו אותה מילה. אבל האדם, נורא קשה לו להיות מסופק. כי הספקות אוכלים אותו. כי יש לו את כל הכוחות. כי הוא גם מים וגם אש. כי הוא הכל. הספק הזה יכול להוריד אותך. ואין לך בן חורין, נקודה. כך אמר לנו רבי יהושע בן לוי, בלי להתבלבל. אבל הספק הזה פה, כדי שאתה תתעלה ותעלה את העולם כולו. גם את המאכלי גבינה וגם את המאכלי בשר. גם את הדברים הכי נמוכים. בלי שום אירוע, בלי שום דבר. כל יום צריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וכל יום אדם צריך לדעת למען ידעו דורותיכם. אבל על חג השבועות נאמר, היום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו היום ניתנו מסיני. כי המציאות הזאת של הר סיני, אני הולך להגיד דבר נורא, בו אני רוצה לעמוד. אתם יודעים מה הסגולה הגדולה של הלוחות הראשונים? שהם נשברו. גם כשהם נשברים, אי אפשר לקחת אותם ממני. המכתב אלוקים החרוט על הלוחות, נמצא בי ביחד עם שברי הלוחות. גם עם הלוחות שבורים. לוחות שניים, אם אני לא יודע, אני שוכח. אם אני שוכח, איבדתי. לוחות ראשונים, זאת אותה אחירות, שבמעמד הר סיני התברר, שאי אפשר לשבור אותה. את זה לימד משה אותנו דרך הוויכוח המפורסם ההוא עם הקדוש ברוך. זה לא יכול להתנתק מאיתנו. זה העסק. כך הסתלק מן הספק ואל תרבה להסר ומדות. לכל העוסק בתורה, לכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. נזכר עכשיו איך אומרים חז"ל, איפה הם אומרים את הביטוי לוחות ושברי לוחות מונחים בארון? אתם יודעים על מי הם אומרים את זה? על זקן ששכח תלמודו. זה פילי פלואות. זקן ששכח מצד הלוחות השניים, כבר לא יכול להועיל לי. אבל מצד הלוחות הראשונים, הוא השברי לוחות. מהבחינה הפרקטית, אין בזה שום תועלת. אבל מבחינת החרות, זה בדיוק שברי הלוחות המונחים בארון. וכך הופך זמן מתן תורתנו ליום שהוא בעצם נקודת העצם. זו הנקודה שבה אין שום ספקות, שבה אין שום דרגות, שבה האין סוף ניתן בי, וכשאני מודע לו ועוסק בו והוא העסק שלי, שום דבר לא יכול לקחת ממני את החירות הזאת. איך לימד רבי נחוניה בן הקנה, שם נעמוד. כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. לא הבנתי אף פעם, לא כי המילים לא מובנות. לא הבנתי כי אני לא מבין מה מדברים פה. אין עול מלכות ועול דרך ארץ. רבי נחוניה בן הקנה היה גדול, ראש המקובלים, רבי שמעון בן יוחאי מקבל ממנו רק. הוא ספר הבהיר, הוא הכל. אם היו שואלים את רבי נחוניה בן הקנה, תגיד, למה ללמוד תורה? אז הוא אומר, למה ללמוד תורה? אתם יודעים איזה השגות, אתם יודעים איזה אורות. הוא היה אומר לנו את כל הארי בלי הארי. אתם יודעים מה זה ללמוד תורה? בא רבי נחוניה בן הקנה ואומר, אם מצד זה, זה עוד לא המדרגה הנכונה. אתם יודעים לאיזו מדרגה אני, רבי נחוניה בן הקנה, חותר? אני חותר להגיע לזה שהקשר שלי אל התורה הוא מפני שאני מקבל עליי עול תורה. ראיתם פעם שור ששמים לו עול? ועכשיו הוא חורש בארוגה שלו בנחת, בשמחה. אתם יודעים מה זה בן בלי יעל? בן בלי יעל זה בן בלי עול, או בן בלי יעל. זה בדיוק אותו דבר. אם עוד לא העבירו ממני עול מלכות, העבירו ממני הכוונה שזה לא מעניין אותי. שזה עוד אומר לי משהו. שאני עוד מתעורר מזה בלילה. סימן שעול תורה עוד לא קיבלתי על עצמי. יכול להיות שאני יודע את כל התורה אחורה וקדימה. אבל עול תורה, עול תורה שבו החירות שלי, החירות שלי היא העול הזה. אני את עצמי נתתי. חירות, חירות. וכשמקבל עליו עול תורה, אין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ. לא כי אין, זה מועבר ממנו. אתם יודעים מה זה מועבר? יש, אבל זה מועבר. בסדר, נו. שולם עליכם. לא יודע אם זה ברוכים הבאים איסורים, אבל זה בערך. להתראות, תסתדרו לבד. אם אתה עדיין לא הצלחת לפרוק ממך עול מלכות ועול דרך ארץ, סימן שעול תורה עוד לא קיבלת. כי אתה עוד לא בן חורין. כי זה עוד לא העסק שלך. כי חסר לך נותן התורה. כי יש לך הכל. אבל אתה עדיין נזוף. אתה עוד לא יכול להתעלות. זה הכל אותו עניין. אז חג השבועות הוא יום שבאמת כל הכוחות האלה של מתן תורתנו, של קבלת תורה ככה, קבלת העול הזה בשמחה, בפנימיות, כל הכוחות האלה זה היום שמסוגל. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא באמת יזכה אותנו, שיהיה לנו חג של שמחה וחג של עול חירות וחירות של עול, ושמחה תורה בפנימיות ובשמחה.